בית נאמן, עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם, מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, יום שני, 11 בלילה. אנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. במהלך התוכנית אני מזמין אתכם המאזינים לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמאתגר אתכם, אם זה נושאים בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה, ובכל נושא שהוא, יחד ניקח את האתגרים למקום של צמיחה והתפתחות אישית. תודה רבה לצוות היקרים כאן, יצחק חן שמביא את קולכם אליי, ופנחס בינדר שמביא את קולי אליכם. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים כבר עכשיו להתקשר 03-500-9393, 03-500-9393. אתם יכולים גם לשלוח הודעות לאתר של קול חי, לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393. אז בואו נצא לדרך. שמואל, תלמיד בבית הספר להכשרה, פתח השבוע והתחיל לדבר. טוב, כמובן, אתם מבינים שאני עושה שינויים, שלא נזהה במי מדובר. ותוך כדי ששמואל מדבר, פתאום נריה, תלמיד נוסף בכיתה, פרץ לדברי שמואל ופנה לחלל החדר. אני לא מבין למה התהליך היום עם שמואל. אני כבר הרבה זמן לא קיבלתי מקום כאן בקבוצה. הגיע הזמן להתייחס אליי. אני, אריה, מהצד, החלטתי לשתוק ולהשקיף ולראות מה יקרה בשטח. מה שקרה בפועל זה ששמואל השתתק, ונריה, זה שהתפרץ, פשוט המשיך לדבר. וכך הוא סיפר. האמת שאני לא סתם מתפרץ. אני סוחב איתי משהו שאני כבר לא יכול יותר. אני לא שורד מול הבן שלי ידידיה. מה קרה? כל מה שאני רוצה ושואף, ידידיה עושה בדיוק להפך. אני מבקש ממנו לחזור הביתה עד השעה 10 בלילה, הוא יגיע דווקא ב-12 בלילה. אני אבקש מהבן שלי, ידידיה, שיכבד אותי ללבוש כיפה נורמלית, ובדווקא יקנה כיפה קטנטנה. אתם מכירים את זה כמו הכיפה בגודל של שקל, אז בדיוק כזה. אני רוצה שהוא ילך בחולצה לבנה, הוא דווקא יחליף לחולצה תחלת. בקיצור, כל דבר שאני רוצה, שאני מתווכח איתו, הוא מיד יעשה להפך. בדיוק כמו בסיפור בגמרה. עם אותה אחת שהייתה מכינה לבעלה כל דבר בדיוק הפוך ממה שהוא ביקש. וכבר אני מרגיש שאין לי כוח. אני מרגיש שכבר נמאס לי מהוויכוחים והמריבות עם הבן שלי. ותבינו, ממשיך נריה ומתאר. זה לא שיש לו עניין ללכת בצורה מסוימת עם כיפה כל כך קטנטנה. אבל זה נראה שמה שאני אבקש הוא תמיד יקצין ויעשה בדווקא להפך. אז מה אתם רוצים שאני אעשה? שאני יוציא אותו מהבית? שאני אנעל עליו את הדלת? אני מרגיש שפשוט כשלתי בחינוך. אתם מבינים? כך סיים נריה את דבריו בהנחת רווחה כזו של אין לי כוח יותר. בשלב הזה עשיתי משהו שככה הרגשתי שמאוד הפתיע את נריה, ובמקום להמשיך לדבר איתו פניתי לשמואל, אותו אברך שהתחיל ראשון לדבר בקבוצה, ושאלתי אותו, תגיד לי בבקשה, מה קרה לך באותו הרגע שנריה התפרץ? מה קרה לך, שמואל, שהחלטת להשתתק מול נריה ולא המשכת לדבר? האמת, השיב לי שמואל, ידעתי שזה לא יעבוד לי. היה ברור לי שמול נריה אין סיכוי להצליח. ולכן השתתקת מראש, תיקפתי אותו. כן, בדיוק כך השיב לי שמואל. כעת, אחרי ששמואל אמר את דבריו, חזרתי שוב פעם לנריה. ושאלתי אותו, תגיד לי מה אתה מרגיש עם מה ששמואל אומר. איך אתה מרגיש עם זה ששמואל אומר שאין סיכוי מולך? בטוח זה לא יעבוד כמו שאומרים. נריה הביא כנות, והוא אמר, האמת אני אגיד, נכון שלא נעימה לי הסיטואציה הזו, אבל אני מבין מה הוא רוצה. כן, יש צדק בדבריו. באמת לא מורכב לאנשים מולי. הנה, אפילו הדוגמה הזו שהתפרצתי. כן, זה לא מורכב, לא פשוט לאנשים מולי כל הסיטואציה והדבר הזה. אחרי שנריה הביא את החלק הזה, שאלתי את נריה, בוא תספר לי כעת מה קורה לך מול ידידיה הבן שלך. מה שם קורה עם אותו סיפור שכל כך מתסכל אותך, שהגעת לחוסר אונים והבאת את הקושי והמתח שאתה עובר שם? כשהנחתי את השאלה הזו, נריה היה לרגע אחד בהלם. היה נראה שעל זה עד היום הוא בכלל לא חשב. ואז, לאחר כמה רגעים, הוא אמר לי כאילו, וואו, כמה שזה נכון. עד היום ראיתי כל הזמן את הצד השלילי של ידידיה, כמה הוא נלחם בי, כמה כל דבר הוא עושה הפוך נגדי. אבל פתאום אני שם לב כעת דווקא בכאן ועכשיו, במה שקרה לי מול שמואל, אני מגלה שיש צד שני למטבע בסיפור שלי מול ידידיה. מאזינים יקרים, אתם מבינים את המשך הסיפור, אני לא צריך לספר לכם, הרי מאוד ברור להיכן ממשיך מכאן התהליך הלאה. וכאן אני רוצה שנבוא ונבין יחד רעיון מאוד מאוד פשוט. בואו ננסה להיזכר בבנות הקטנות שלנו שמשחקות ככה בשבת חבל. בואו ננסה לדמיין שתי אנשים שכל אחד מותח חבל מהצד השני. רובל מותח מצד ימין ושמעון מצד שמאל. הרי מה יקרה? אם זה ימתח וזה ימתח, בסוף זה יגיע לפיצוץ. וזה מה שקורה בין שני אנשים שיש מתח ביניהם. כל אחד מותח לצד אחד, מותח ומותח ומותח עד שזה יכול להתפוצץ. אבל, וכאן מגיע אבל מאוד מאוד חשוב, איך אנחנו מגיעים למצב שהעסק יירגע? פה חשוב להבין שלא צריך ששניהם ישחררו. לא צריך לשחרר את שתי הקצוות. מספיק שרק אחד מהם עוזב וכבר המתח מפסיק. וכבר זה לא מתוח, זה משתחרר מיד. וזה בעצם הרעיון שלכל ריקוד יש שני צדדים. לכל מריבה יש שני צדדים. אם מישהו יריב איתי ואני לא רב איתו, זה פשוט לא יעבוד. ובמילים אחרות, לכל מתיחה חייב שיהיו שני צדדים שמותחים משני הכיוונים. ככה זה גם בדיוק אם מדברים על התוכנית שלנו, תוכנית על זוגיות, בדיוק כך זה גם בין בני זוג. לכל מריבה ולכל ויכוח יש שני צדדים. הגבר מותח מצד אחד, האישה מותחת מהצד השני, ואז יש מריבה, ואז יש פיצוצים, ואז יש מתחים. אוקיי, ואז מה השלב הבא? אחרי שיש מתח וכל אחד מותח מצד אחד, ויש חבל שנמתח נורא חזק, כאן יכול לקרוא אחת משלושת האפשרויות. אפשרות ראשונה, בתוך האפשרות הראשונה יכול לקרוא כמה דברים. או ששניהם ממשיכים למתוח ולמתוח ולא מרפים, ואז, או שכל הזמן הם יריבו ויריבו עד גיל 120, או שבסוף האחד יגבר על השני, יהיה יותר חזק ויצליח להשתלט על השני, או זה יכול להגיע גם למצב שהם יגיעו לחוסר אונים, כי אין מה שקרה לנו בסיפור עם נריה מול הבן שלו, שכבר נריה מרגיש שאין לו כוח יותר, הוא מרגיש חוסר אונים, זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה שיכול לקרוא בסיטואציה שהם מותחים משני הצדדים, היא שאחד משני הצדדים מחליט לוותר. אבל לוותר ולצבור. אני מוותר אבל אני צובר. במילים אחרות, אני מוותר אבל אני כועס. כמו למשל, שמואל בסיפור שלנו, הוא ויתר לנריה. נריה התחיל לדבר ושמואל ויתר. אבל לא בהכרח שזה ויתור אמיתי. זה יכול מאוד בקלות להיות ויתור עם הצטברות בפנים. כלומר, אני שמואל מוותר כי אין לי ברירה, אני יודע שאני לא יכול עליו. אבל בפנים יכול להצטבר לי תסכול וכעץ, ובעצם אילוץ שאני מאולץ לוותר לו. האפשרות השלישית שיכול לקרוא בסיטואציה של מותחים את החבל משני הכיוונים, זה שאחד משני הצדדים מחליט להרפות. אבל בואו נבין מה זה ההרפיה. לא הרפיה ממקום של ויתור ומצטבר ואני כועס, אלא הרפיה ממקום שאני מסכים לזה. ולמה שאני אסכים לזה? כי למשל, אם אני מבין, ונחזור לתוכניות הקודמות שלנו, שאני לא יכול לשלוט על הבן זוג שלי, אני לא יכול לשלוט על אף אחד בעולם חוץ מאשר עליי, כלומר אני לא יכול לנהל מגרשים של אחרים, אז בעצם אני יכול להסכים להרפות ממקום של הבנה של אין לי שליטה עליו, אז גם אין פה מקום לכעס. סתם דוגמה, אני אקח דוגמה מהכאן שאני חושב לעצמי. נניח שעכשיו אשתי אומרת לי משהו ואני לא שומע בקולה, והיא כועסת. למה היא כועסת? כי אני לא שומע בקולה. אבל אם היא מבינה שאני לא בשליטה שלה, ואין לה יכולת לשלוט עליי, ממילא זה מקטין את הכעס. כלומר, היא מרפה שם. אני זוכר סיטואציה שקרתה לי ככה לפני יומיים שלוש, רציתי משהו שאשתי תעשה והיא לא עשתה. ברגע הראשון רציתי לחוס עליה, למה את לא עושה מה שאני מבקש? אבל במחשבה נוספת, רגע, היא לא חייבת לי, מה היא עובדת שלי, מה היא שפחה שלי. באותו רגע שהבנתי את זה, הסכמתי להרפות, ובאותו רגע הרגשתי איך הכעס פשוט התפוגג ונעלם. אין כעס. כלומר, שצד אחד בעצם עוזב את החבל, ואז כבר אין מריבה, כי למריבה חייב שיהיו שני צדדים. וכאן אני רוצה לסיים בדבר מאוד מאוד מעניין. הרי ראינו בפרשת השבוע, עם ישראל מגיע ונמצא בסיטואציה בדיוק דומה לסיטואציה שראינו היום עם נריה, סוג של חוסר אונים. מצד אחד נמצא הים, הם לא יכולים להיכנס לים, הם יתבעו, הם ימותו. מאחורה נמצאים המצרים, הם לא יכולים לחזור לשם. למעשה הם בחוסר אונים. ואז מה קורה? בא נחשון בן עמינדב, שכולם מדברים על הגדולה העצומה שלו, וקופץ לתוך המים. מה בעצם קרה שם? בואו נבין. בואו נבין, ודרך זה נמחיש את העניין של החוסר אונים, והיכולת להיבנות מתוך החוסר אונים. כשנחשון קופץ לתוך המים, זה עדיין פעולת שליטה. אבל באותו רגע שהמים הגיעו לו כבר לאף, והוא כבר נחנק, זהו כבר, אין לי כבר יכולת לעזור לעצמי, באותו רגע הוא בכזה חוסר אונים גדול, שהאפשרות היחידה שלו זה יש לו יכולת לבוא ולתת אמון בבורא עולם. רק אתה יכול להציל אותי מהמצב הזה. כלומר, הוא זרק את עצמו לתוך סיטואציה שרק בורא עולם יכול לעזור לו בתוך הסיטואציה הזו. ואז האמון, היכולת לתת אמון בבורא עולם גדל פי 100. ואז באותו הרגע, שנקרא הים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כלומר, דווקא מתוך החוסר אונים, שאין מה לעשות, אבל לא רק בגלל שהמצרים מאחורה והים מקדימה, אלא יותר מזה, אני קופץ לתוך המים, אני כבר הולך לטבוע, זהו, נגמר, חוסר אונים מוחלט מוחלט, ואז רק בורא עולם יכול להושיע אותי. ופה מגיע בנקודת זמן הכי הכי קריטית הזאת של זהו נגמר, מגיע הקריאת הים, ובעצם מגיע המקום של פסגת האמונה, שזה אם מי שמאמין לא מפחד. אם אנחנו מדברים כל מיני בניית אמון שהיא לוקחת את הפחדים, יש אמונה, אין פחדים. וזה העוצמה של נחשון בן עמינדב. ואני חושב שאולי זה בדיוק המשמעות של התוכנית שלנו. אנחנו מדברים על זוגיות. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. מה הקשר? למה הזיווג קשה כקריאת ים סוף? כי זה בדיוק העניין. בני זוג, הרי מה קורה? חייתי עד היום לבד, אשתי חיה לבד, כל אחד נמצא עם החבל לבד, אין מתיחה. כשאני בא ומתחתן, מה קורה כל הזמן? היא מגנה עליה, אני מגן עליי, הגנות מתנגשות. כל אחד מותח את החבל לצד השני, כי מה שמגן עליי מערר אותה, מה שמגן עליה מערר אותי, ואז אנחנו כל אחד מותח את החבל לצד השני. החבל כל הזמן נמתח, וזה מאלץ אותנו, מביא אותנו לחוסר אונים. ופה יש אפשרות, או להמשיך למתוח את החבל עד ש... או שמתגרשים, או שככה מותחים את המריבות עד 120, או דווקא מתוך המקום של החוסר אונים, היכולת להסכים להרפות שם, לשחרר, ודווקא מהמקום הזה יותר ויותר נבנה אמון. זה העוצמה של נחשון בן עמינדב. חשבתי לעצמי גם עוד משפט אחד ובזה אני אסיים, למה תמיד מקפידים להגיד נחשון בן עמינדב? למה לא אומרים נחשון, כמו משה רבינו, אהרון? לא, כי נחשון, כל זמן שהשליטה היא רק שלנו, אני עושה ואני הכל יכול, אז זה נחשון, מה שהוא עושה זה מה שיעבוד לו. דווקא נחשון היה במקום שהסכים להפיל את עצמו לתוך המים ולהתעלות במשהו אחר. כלומר, להסכים להיות חסר אונים ולסמוך על בורא עולם שיעזור לו. זה הנחשון בן עמינדב, אני לא תלוי רק בעצמי, אני לא תלוי רק בשליטה שלי. יש מישהו שמכוחו הגעתי, לצורך העניין זה המינדב שהביא אותי. וזה גם בדיוק הנקודה של מה שקורה של, לבני זוג או לאדם בכלל שמגיע לטיפול. כי כשבני זוג מגיעים לתהליך ולטיפול, הם חסרי אונים. והם רוצים דבר אחד, שהמטפל רק יחזיר להם את השליטה חזרה לידיים. כי עד היום הייתי מאיימת על בעלי והכל היה עובד לי. פתאום האיום לא עובד לי. ואז אני רוצה לבוא למטפל שרק יספר כמה בעלי לא בסדר. אבל דווקא כאן יש מקום ועוצמה למטפל, אם הוא עושה את העבודה נכון, זה לבוא ולהשיב להם את האמון חזרה, לבנות אמון, להסתכל לפחדים, לדבר איתם, לדבר עליהם, להקטין את הפחדים, וממילא אנחנו זקוקים לפחות ופחות שליטה.